רוצים להתחיל בשיעור? אנחנו עומדים בסופו של חודש תמוז, ובימים קשים למדינת ישראל ולתושביה. את זאת לא ידעתי אומנם כשתכננתי ללמד את מזמור כ"ז בספר תהילים, אבל יצא כך שהמזמור הזה מתאים מאוד לימים אלה. ובעוד חודש וחצי, תהיו בשקט, תשמעו. בעוד חודש ומשהו, בראש חודש אלול, יתחילו בקהילות האשכנזים לומר את מזמור כ"ז בתהילים פעמיים בכל יום עד תום חג הסוכות. כמאה פעמים יגידו אותו. בני עדות המזרח אומרים את המזמור הזה בתפילתם בכל ימות השנה. וכפי שאמרתי, אצל האשכנזים, כשמתחילים להריח את אלול, צריך לעסוק כבר במזמור הזה. מזמור כ"ז בספר תהילים. לדוד, אני מציע לקרוא בתנכים ולא מהדפים. לדוד, אדוני אורי ואשתי ממי עירה, אדוני מעוז חיי ממי אפחד, בקרוב אליי מרעים לאכול את בשרי, צרי ואויבי לי המה חשלו ונפלו, אם תחנה עליי מחנה לא עירה ליבי, אם תקום עליי מלחמה בזאת אני בוטח. אחת שאלתי מאת אדוני אותה אבקש, שבתי בבית אדוני כל ימי חיי, לחזות בנועם אדוני ולבקר בהיכלו, כי יצפנני בסוכו ביום רעה, יזכירני בסתר אוהלו, בצור ירוממני, ועתה ירום ראשי על אויבי סביבותי, ואזבחה ואוהלו זבחי תרועה, השירה והזמרה לאדוני. שמע אדוני קולי אקרא, וכונני וענני, לך אמר ליבי בקשו פניי, את פניך אדוני אבקש, אל תסתר פניך ממני, אל תת באף עבדך, עזרתי היית, אל תיצ'ני ואל תעזבני אלוהי אישי, כי אבי ואימי עזבוני ואדוני יאספני. ראני אדוני דרכך ונחני באורח מישור למען שורריי, אל תתנני בנפש צרי, כי קמו בי עדי שקר לפי החמאס. לולי האמנתי לראות בטוב אדוני בארץ חיים, כבה אל אדוני, חזק ויאמץ ליבך, וכבה אל אדוני. הרמקול הוא... ובכן, כשבאים לעסוק במזמור תהילים, יש סדר קבוע של פעולות, פחות או יותר, שלא, זה לא בסדר לפי דעתי, אני צריך להוריד את זה קצת. סדר קבוע של פעולות שיש לנקוט בהן כדי ללמוד את המזמור. והדבר הראשון שצריך לעסוק בו זה בפרשנות. פרשנות של מילים קשות, של פסוקים קשים, זה הדבר הראשון. במזמור כזה נדמה לקורא שאין בעיות. הרי אני מניח ש-80%, 90% מהיושבים פה יודעים את המזמור הזה בעל פה. מזמור שאנחנו אומרים אותו 100 פעמים בשנה או יותר, הייתכן שאנחנו לא מבינים מה נאמר בו? התשובה ייתכן וייתכן. האויב הגדול ביותר של לימוד מזמורי תהילים כאלה מהסוג הזה, זה המחשבה שאנחנו אומרים את זה ויודעים את זה בעל פה, אז אין קשיים. יש, לא הרבה, ולא קשיים חמורים, ובכל זאת אנחנו חייבים לטפל בהם. בקיצור נמרץ, אנחנו נעורר את הקשיים ונענה עליהם. כבר בהתחלת המזמור אנחנו קוראים את הכינוי הרומז בזאת. בזאת בפסוק ג', בזאת אני בוטח. במה? במה אני בוטח? למה רומז הכינוי זאת? שמה? רוב המפרשים אמרו בזאת ורומז להתחלת המזמור, בזה שהשם הוא אורי ואישי, בזה שהשם הוא מעוז חיי, בזה אני בוטח, בזאת אני בוטח. טוב, זה לא... אולי עוד זה הרע בתחילת הפסוק הזה, אם תחנה עליי מחנה. איך אתם גוזרים את הפועל תחנה? פועל עומד, פועל יוצא, פועל יוצא, לא. אז מי, אם זה פועל יוצא, אז מי הוא הפועל? מה? חס וחלילה. אם תחנה עליי מחנה, פירושו אם יחנה עליי מחנה, והרי אנחנו יודעים מהתורה שמחנה הוא גם בלשון זכר וגם בלשון נקבה, שנאמר אם יבוא עשיו ויקע את המחנה האחת והיה המחנה הנשאר לפלטה. בפסוק אחד משתמשים במחנה בזכר ובנקבה. אז לכן אם תחנה עליי מחנה, פירוש הדבר לשון נקבה, והפועל הוא פועל עומד ולא פועל יוצא. טוב. בפסוק ד' והי יש קושי ענייני די חמור. המשורר מצהיר, אחת שאלתי מאת אדוני אותה אבקש. נו, אז בואו נראה מה זה האחת הזאת. שבתי בבית אדוני כל ימי חיי. אחת מרחת רצינית. לחזות בנועם אדוני ולבקר בהיכלו. כי יצפנני בסוכו ביום רעה, יסתירני בסתר אוהלו, בצור ירוממני. אז כמה בקשות הוא ביקש? תספרו, תספרו. ואחת, כמה בקשות מנויות פה? אם נהיה נחמיר, אז יש פה שש בקשות. אז איך הוא מצהיר, אפשר אולי לצמצם את זה. אז איך הוא מצהיר, אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש? במזמור תהילים, במדרש תהילים שואלים את השאלה הזאת, ואומרים כך, אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ממך למדתי. מאיפה? תפתחו מהר בזריזות בדברים פרק י' פסוק י' ב'. י' פסוק י' ב' ואתה ישראל מה אדוני אלוהיך שואל מעמך כי אם ליראה את אדוני אלוהיך ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו ולעבוד את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך לשמור את מצוות אדוני ואת חוקותיו אשר אנוכי מצווך היום לטוב לך זה הכל מה כבר ביקשת? מה השם אלוהיך שואל עליו? דברים קטנים. לקיים את כל המצוות, לאהוב את השם בכל הלב ובכל הנפש, לירא מפני... אומר דוד לקדוש ברוך הוא, ככה אתה כתבת בתורה, ככה אני אומר, אחת שאלתי מה את השם, מה שאלתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנפשם, לקדוש ברוך הוא, תצטנני וכו' וכו'. זאת תשובה הומוריסטית. ולא רק שהיא לא עונה על השאלה שלנו, אלא שהיא מכפילה אותה. ונתנו, אז מה פשט בספר תהילים ומה פשט בספר דברים? אז בספר דברים הפשט נראה פשוט. מה השם אלוקיך שואל מעמך לעשות את כל הדברים האלה לטוב לך? המילים מה השם אלוקיך שואל מעמך כי אם... המשמעות שלהם מתבררת במילים לטוב לך שנמצאות בסוף פסוק י' ג' כלומר אני שואל מה אני כבר ביקשתי ממך את זה ואת זה ואת זה הרי כל הדברים האלה זה לטוב לך אז מה אתה מתלונן? הכל לטובתך זה כנראה פשט בספר דברים אז מה פשט בספר תהילים? אני מחכה לתשובה ומי שמתנדב או מתנדבת לענות בכל רם. יפה מאוד. כל שש השאלות האלה הן בעצם משאלה אחת, בקשה אחת. שבתי בבית השם כל ימי חיי, אבל כל ימי חיי, בכל מצבי חיי. ומצבי החיים של האדם נחלקים באופן בסיסי לשניים. בימי שלוותו, ובימי מצוקתו. ומה שהוא מבקש, אחת שאלתי מאת אדוני אותה אבקש, זה בעצם ניתן לנסח את זה, קרבת אלוהים, מחסה אלוהי, בכל נסיבות חיי. ועכשיו הוא בא ומפרט, בנסיבות הרגילות, המשלבות, שבתי בבית השם כל ימי חיי. שבתי בבית השם כאורח שמתארח בבית בעל הבית, ללא מגבלה של זמן. שהבעל הבית איננו דוחק באורח, נו, מתי כבר תצא? שבתי בבית השם כל ימי חיי. לחזות בנועם השם ולבקר להיכלו, זה חלק משבתי בבית השם. בזה שישב בבית השם, אחזה בנועם השם ואבקר בהיכלו. אגב, לבקר בהיכלו, שאלה מה פירוש? בעברית המודרנית לבקר יתורגם ללועזות to visit. אין את זה כנראה, לא ברור שהמשמעות הזאת קיימת בעברית במקרא, וגם לא בעברית של חז"ל. לבקר בא מלשון ביקורת, ביקורת תהיה. ביקור חולים בלשון חכמים משמעותו לא to visit, אלא לבקר את צרכיו של החולה. מוסד ביקור חולים, מוסד, אני מכוון המוסד החברתי, לא בית החולים ביקור חולים, משמעותו שהאדם בא ומסתכל אם חסר לו אוכל, חסר לו טיפול, חסרות לו רפואות, והוא מביא לו. ביקורת מצבו של החולה, זה ביקור חולים. אז לפי זה התפרש לבקר בהיכלו, לעשות ביקורת בהיכלו, מה ההיכל צריך תיקון, שיפור וכדומה. אז זה במצבים הנורמליים, במצבי השלווה, שהטיל בית השם כדי לחזות בנועם השם או כדי לבקר בהיכלו. אבל ביום רעה הבית הופך להיות, כמעט רציתי להגיד מקלט, אבל מי שהיה בשיעור שעבר יודע שזה לא יהיה נכון, הבית הופך להיות סוג מרחב מוגן, סוכה שאני מוסתר בה, כי יסתירני יצפנני בסוכו ביום רעה, ביום רעה יסתירני בסתר או לא, ביום רעה ירומם את ראשי בצור, צור זה גם כן מקום מוגן, אז בעצם הבית, האוהל, הסוכה והצור, הכל שמות שונים לדבר אחד, לקרבת אלוהים, לחסות אלוהית שניתנת למשורר בכל מצבי חייו. ולכן יצדק לומר, אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש. הבעיה הפרשנית הבאה, זה בעיות קלות ערך, ועתה ירום ראשי על היבל סביבותיי, מה פירוש המילה ועתה? אז למה זה ועתה? היה צריך לומר איזה מילה? ואז, זאת המשמעות, ואתה פירושו, ואז ירום ראשי על היבל. למה אומר ואתה? כי כנראה שהוא רואה את הדברים האלה העתידים לקרות, כאילו הם קוראים כבר עכשיו. וכשזה יקרה, ואני רואה את זה כאילו זה כבר קרה, ואתה ירום ראשי על היבל סביבותיי ועזבך בעולו. פסוק ח' הוא פסוק קשה. לך אמר ליבי בקשו פניי את פניך אדוני אבקש. מי אמר למי? מי אמר למי בקשו פניי? ליבי אמר למי? מי אמר למי בקשו פניי? השם. למי הוא אמר את זה השם? אבל כתוב לך אמר ליבי. אין לנו זמן להאריך, נקצר. המילה לך מתפרשת בתנ"ך במקומות לא מועטים במשמעות של זיקה אחרת מהרגיל. במקומך, בעבורך, בשליחותך, דוגמאות. השם יילחם לכם ואתם תחרישום. מה זה יילחם לכם? למענכם. אמרי לי אחי הוא. מי אמר את זה? שרה, אברהם לשרה. אמרי לי עליי, למעני. ועוד 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 פסוקים, לפי דעתי עשרות, עשרות פסוקים בתנ"ך, המילה לב באה במשמעות כזאת. אז אם נפרש גם פה כמו שבאמת מפרשים רש"י ואבן עזרא וכל שאר המפרשים, לך אמר ליבי, איך יתורגם בעברית, בעברית פשוטה? איך? למענך, או אולי אפילו בשליחותך, ואני מעדיף את בשליחותך. למה? כי המילים בקשו פניי זה ציטוט ישיר של מי? של השם. אבל מי אומר את זה למשורר? הלב שלו. המשורר בספר תהילים איננו נביא, ולכן הוא לא אומר, אתה אמרת לי בקשו פניי. הוא לא נביא, אבל הוא שומע קול אלוהי מקירות ליבו. בשליחותך אמר ליבי בקשו פניי, שמעתי את קולך, שמעתי את דברך האומר בקשו פניי בתוך לבבי, ואני נענה לך את פניך אדוני אבקש. טוב, אני חושב שאין עוד בעיות פרשניות מציקות, אולי אם נדבר על הפסוק, כי אבי ואמי עזבוני ואדוני יאספני. בעל העקדה שואל על הפסוק הזה, על מה דוד מדבר? הרי המזמור הוא לדוד. מי ייתן, אומר בעל העקדה, את כל יתומי עם השם כדוד מלכנו? איפה עזבו את דוד אבי ואמו? אפילו כשהוא ברח מפני שאול, הוא דאג לאבי ואמו ולקח אותם איתו, ואחר כך... אז מה פירוש הדבר כי אבי ואמי עזבוני והשם יאספני? הפסוק הזה כמובן איננו פסוק ביוגרפי, הוא לא בא לתאר את הביוגרפיה של דוד. הפסוק הזה מבטא אמת אנושית כללית. אם נאמר בתורה על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, אפשר להגיד גם ההסך, על כן יעזב איש על ידי אביו ועל ידי אמו. חוק הוא בעולם שאדם בשלב זה או אחר של חייו נעזב על ידי אביו ואמו, ורחמי השם הם שעושים אותו עליהם. וזה מה שהוא אומר, כי אבי ואמי עזבוני ואדוני יאספני, כמו אותו תינוק יתום שהוא אסופי והוא נאסף על ידי מי שמרחם עליו. מה? אולי. תרשה לי לא להגיד. כי הביוגרפיה שאתה מדבר עליה היא לא תנכית כמובן. זו ביוגרפיה מדרשית, נדירה, כמעט הייתי אומר גם שולית. בזה נסיים את הדיון על כך. למען שורריי, פסוק י' א', למען שורריי, שוררים, השורש הוא שור, אלה שמתבוננים בי. באיזה התבוננות הם מתבוננים בי? לרעה. עין רעה. למען? פה כנגד. נחני באורך מישור כנגד המצטקלים בי בעין רעה. אל תתנני בנפש שרי, נפש רצון, אבל יש לזה עוד משמעות. נפש במקרא, גרון. הגרון נקרא נפש. למה? כי דרכו עוברת הנשיפה. נפש ונשוף זה אותו פועל בסיכול אותיות. המקום של יציאת הנפש זה יציאת הנשימה, הפסקת הנשימה. אז אל תתנני בנפש שרי יכול להתפרש, אל תיתן לצרי לבלוע אותי. אל תיתן אותי בתוך נפש, בתוך גרון צרי. כי קמו בי עדי שקר ויפח חמאס. יפח, מילה נדמה לי יחידאית במקרא, ואנחנו יודעים את פירושה מהשפות השמיות, מהאקדית, יפח ועד. איך? לא, לא, זה משהו אחר. יפח כשם עצם, לא כפועל. נדמה לי שזה הפעם היחידה שזה מופיע במקרא, אבל אמרתי לכם שבשפות שמיות קרובות יפח ועד. ומה שכתוב זה, כי קמו בידי שקר ועד חמאס. זה המשמעות של המילים. הפסוק י"ג הוא פסוק קשה, ובואו נסיים את הבעיות הפרשניות. לולי האמנתי לראות בטוב אדוני בארץ חיים. כל הפרשנים הראשונים פרשו כך: כי קמו בי ידי שקר ויפח חמאס, לולי האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים. כלומר, אלמלא אמונתי לראות בטוב השם בארץ חיים, כבר קמו בי ידי שקר ויפח חמאס. הפירוש הזה הוא קשה מהרבה סיבות שלא נעמוד עליהן, והפירוש המתקבל על הדעת הוא, אתם רואים בתנכים שלכם את הנקודות על המילה לולי? רואים? זה תופעה במסורה שאנחנו לא יודעים תמיד את פשרה, נקודות מסוגים שונים. קחו שלוש נקודות משם ושימו אותן בסוף פסוק י"ג. עשיתם את זה? לולי האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים, אינני רוצה להגיד מה היה מצבי. שלוש נקודות. זה הפירוש הפשוט, אני לא בא כאן לחדש חידושים. זה הפירוש לפי דעתי הפשוט, שהוא כאילו, זה נמצא בעוד מקומות בתנ"ך, כשאדם אומר, אם אעשה כך וכך בלשון שבועה, אז מה הכוונה שלו? אם כך וכך וכך, זה לשון שבועה אם. התשובה היא אם אעשה כך וכך, יבוא עליי כך וכך. את היבוא עליי הוא לא רוצה להגיד כדי לא לפתוח פיו לרעה. אז נשאר רק החצי הראשון עם שלוש נקודות. האם הבנתם מה שאמרתי? טוב, לא משנה. נחזור לפסוק שלנו, לולא האמנתי לראות את השם. איך נדע איך להשלים את הפסוק הזה? התשובה היא שפסוקים דומים יש בספר תהילים. למשל, לולי משפט נאי שבו אומרים, אם כך, אם לא היה הדבר הטוב הזה, אז מצבי היה רע מאוד. לולי תורתך שעשועי, אז עבדתי בעוני, עוד? לא, לא, אני מחפש פסוקים דומים. לולי אדוני שהיה לנו בקום עלינו אדם, אזי חיים בלעונו. אז עכשיו בואו נשלים את זה. לולי האמנתי לראות בטוב אדוני בארץ חיים, אז הייתי עבוד, אז עבדתי בעוני. זו השלמה די טובה פה לפסוק הזה. בזה סיימנו את הדיון הפרשני במזמור. מה עכשיו? עכשיו אנחנו שואלים מה המבנה של המזמור הזה. נפרט, זו לא שאלה פשוטה. בדרך כלל אצל המפרשים המודרניים, כלומר אצל המפרשים העתיקים, שאלת המבנה לא עומדה בכלל על הפרק. אצל המפרשים החדשים יש עיסוק במבנה שהוא עיסוק טכני. מי שזוכר מה היה שיעורי בית בבית ספר תיכון שלנו, המורה לתנ"ך היה אומר, תחלקו את הפרק. כן. איך נחלק אותו? היו שתי שיטות, היו כאלה שהלכו לדעת מקרא או להרטום והעתיקו את החלוקה שלו, והיו כאלה שלא היה, לא השתמשו בזה, אז הם אמרו, קראו, ברגע שהם הרגישו שהם יכולים לנשום, אמרו, כאן יש הפסק, מפסוק זה עד פסוק. גם כך חילקו את זה לפסקאות וקיימו את מצוות שיעורי הבית. זה לא מבנה. אני לא מזלזל בחשיבות של חלוקה של יחידה ספרותית לפסקאות. למה הדבר דומה לאדם שבא לאכול כיכר לחם? זה לא נוח לאכול אותה כמו לאכול ממנה בצורה גסה, חותכים אותה לפרוסות, זה מקל את האכילה. אתה אוכל את הדבר במנות קטנות. כיוצא בזה גם בתנ"ך, יש לך פרק, ברגע שאתה מתחיל מפסוק א' עד פסוק ג', מפסוק ד' עד פסוק ו' וכדומה וכדומה, אתה רואה את הכיכר פרוסה לפרוסות, אתה נקל לך לעכל את היחידה הספרותית. אני לא מזלזל בזה, זה לא מבנה אבל. מבנה מתייחס ליחידה בשלמותה. איך היחידה, מה תוכנית העבודה שעומדת מאחורי היחידה הספרותית השלמה. זה נקרא מבנה. טוב, בלי משלם, אין לנו זמן. אז בזה כל יחידה ספרותית שלומדים, בין אם זה סיפור, בין אם זה מזמור, בין אם זו נבואה, צריך לשאול מה המבנה שלה. מה התוכנית האדריכלית שקדמה להופעת המילים והפסוקים? על פי איזה תוכנית בנוי המזמור הזה? לכן מאוד חשוב תיחומה של היחידה הספרותית, כי אינך יכול לעסוק במבנה בלי שאתה יודע מה היחידה. בתהילים בדרך כלל אין לנו בעיה, כי הספר עצמו מחולק למזמורים, כל מזמור עומד בצורה ברורה, גבולותיו ידועים, יש לו כותרת שאיננה כמובן חלק מהמבנה, ואז עומד לפניך המזמור ואתה שואל מה המבנה שלו. כלל גדול במקרא, שיחידות ספרותיות, גם פרוזאיות וגם שיריות, מתחלקות לשתי מחציות, שבדרך כלל הן גם שוות או דומות באורכן. יש כאן אולי אנשים שאני לא מכיר את פניהם, אז אולי הם שומעים את זה בפעם הראשונה. אבל אלה שכבר מלווים אותנו שנים, שמעו את זה אולי פעם פעמיים. גם בפרוזה, גם בסיפור המקראי וגם בשירה המקראית, חוק המחציות הוא חוק חשוב מאוד שחושף לפנינו את תוכנית היחידה הספרותית. למה החוק הזה קיים? מה בדיוק נותן לנו החוק הזה? למה הכותב של היחידה הספרותית כתב אותה בשתי מחציות שוות? התשובה היא כדי שנקביל את המחציות זו לזו. אתה קורא פסוק, קורא עוד פסוק, עוד פסוק, ומרוב עצים בסוף אינך רואה את היער. אומרים לך, יש, היחידה כולה בנויה משני חלקים שווים. קל מאוד לזהות בדרך כלל את המעבר מהמחצית הראשונה למחצית השנייה. עכשיו תתבונן ביחידה השלמה ותראה, מה התקדמנו? מה השתנה בין המחצית הראשונה למחצית השנייה של היחידה הספרותית? אז עכשיו אנחנו עוברים למזמור כ"ז ושואלים, לפי מה נחלק את המזמור לשתי מחציות? ולפני שאתם תענו לי, אני רק רוצה להעיר, המילה לדוד לא שייכת כמובן מכותרת, אבל גם פסוק י"ד הוא פסוק יוצא דופן, שצריך לראות אותו כחתימה של המזמור, לא משתתף בחלוקה. קווה אל אדוני, חזק ויאמץ ליבך וקווה אל אדוני. מה, במה שונה הפסוק הזה מכל המזמור כולו? הוא מדבר אל גוף שני, אל נוכח. אתה האדם ששומע את דבריי, שקורא את דבריי, אתה קווה אל אדוני, חזק ויאמץ ליבך וקווה אל אדוני. אין לנו עוד דבר כזה לאורך כל המזמור. בכל המזמור הנושא הוא האדם ואלוקים. ולא איזשהו אדם שעומד ממול ומלמדים אותו לקח דתי. אז אפשר לומר שפסוק י"ד זאת המסקנה הדידקטית של המזמור בשלמותו, והוא לא משתתף, הוא בא להיות חותמת או חתימה למזמור כולו. אז יש לנו מפסוק א' עד י"ג, בבקשה. ואל תעזרו בכלי עזר, באמת תסתכלו בתנ"ך ותנסו לעמוד על החלוקה. עכשיו, אקדים ואומר, איך מחלקים? הנטייה של כולנו זה להתעמק בתוכן ולהגיד זה תוכן אחד, זה תוכן שני, כאן מתחלף הנושא, כאן התוכן משתנה ולפי זה לחלק. אבל החלוקה תמיד צריכה להתחיל מבחוץ ואז לשאוף לפנימה. להתחיל מהוכחות סגנוניות, מדברים שהם עדיין לא נוגעים בתוכן הפנימי אלא בשלב ב', כי אלה דברים אובייקטיביים. ברגע שאתה מחלק את המזמור על פי תוכנו, אתה גולש בדרך כלל לפרשנות שהיא סובייקטיבית. אבל כשאתה אומר, יש כאן תופעה ברורה, איזה שבר ברור במזמור או בסיפור, וכאן השבר הזה מחלק את היחידה הספרותית לשתיים, אי אפשר להתווכח. ואז אתה שואל מה המשמעות של זה, מה התוכן של יחידה א' ומה התוכן של יחידה ב'. אז מה בדיוק הדבר ששובר את המזמור הזה לשניים? כן, תצעקי. מה, במה היא מחודשת? מה? לא הבנתי. את אומרת שבפסוק שמע השם יש פנייה מחודשת. מחודשת? כוונה שכבר הייתה. איפה הייתה? מה? פנייה
ישירה.
אז למה בעינייך זה התחלה חדשה? את צודקת, אבל את לא מנמקת את זה מספיק. זה כבר הליכה אל התוכן. אז נגיד ככה, הדבר הזה בולט מאוד וצריך לזכור אותו. האם בעל המזמור, האם המדבר במזמור בגוף ראשון, שזה אגב אופייני לכל המזמור, שהמדבר, המשורר מדבר בגוף ראשון, אני, חוץ מהפסוק האחרון שהוא מדבר אתה, אל הנוכח, אל זולת, המדבר בגוף ראשון מדבר כל הזמן על יחסו אל השם. זה הנושא של המזמור, האדם ואלוקיו. כמו עוד כמה מזמורים בספר תהילים. זה בולט מאוד שבחצי הראשון של המזמור, כלומר מפסוק א' עד פסוק ו', הוא מדבר על השם בגוף שלישי ללא יוצא מן הכלל. השם אורי ואישי הוא. השם מעוז חיי. אפילו כשהוא מבקש, הוא לא מבקש מהשם באופן ישיר. אחת שאלתי מאת השם, הוא לא אומר אחת שאלתי מאיתך, אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש. שבתי בבית השם, לא שבתי בביתך. ואפילו כשהוא מודה לקדוש ברוך הוא על כל החסדים שהוא גמר איתו, אז הוא מודה בלשון מסתר, ואתה פסוק ו', ואתה ירום ראשי על אויבי סביבותי ואזבחה באוהלו ולא באוהלך. השירה וזמרה להשם ולא השירה וזמרה לך. הנוהג הלשוני הזה לדבר על השם כמסתר נשבר בחריפות רבה בפסוק ז', במילים שמע השם קולי יקרא וכונני וענני. השם הופך להיות מהו לאתה, מנסתר לנוכח. זה מאפיין את כל המחצית השנייה למעט שני יוצאים מן הכלל. יוצא מן הכלל, טוב, תזהו אותם. פסוק י' כאבי ואיני עזבוני, אם זה היה בנוכח אז היה צריך להגיד ואתה תאספני, ואומר להשם יאספני. ופסוק י' ג' לולי האמנתי לראות בטוב השם, ואם זה היה נוכח הוא היה צריך לומר בטובך. אין לי הסבר ליוצא דופן הראשון, ולשני יש לי, אבל אני לא בטוח שנגיע אליו. אבל זה לא משנה את, את הכלל. שני היוצאים מן הכלל לא משנים את הכלל. שימו לב, פסוק ז', שמע השם קולי יקרא, חונני, ענני, לך אמר ליבי, לך, את פניך השם מבקש. אל תסתר פניך, אתה, 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 אל תת בעבדך, עזרתי היית, אל תתשני ואל תעזבני לא אישי. הורני דרכך, נחני, אל תתנני. כל החצי השני חוץ מהיוצאי דופן הוא פנייה אל השם כנוכח. וזה מה שמחלק את המזמור לשתיים. דיבור על השם כנסתר במחצית הראשונה, פנייה אל השם כנוכח במחצית השנייה. האם שתי המחציות שוות באורכן? התשובה היא לא, לא לגמרי. כי המחצית הראשונה היא בת 6 פסוקים, והמחצית השנייה בת 7 פסוקים. אבל זה של פסוק אחד, זה גם לא... בספר תהילים הפסוקים לא משקפים אורך ממוצע. כי אם אתה סופר מילים, אז המחצית הראשונה שיש בה פחות פסוק, ארוכה ב-13 מילים מהמחצית השנייה. אז זה לא אומר, הן כמעט שוות, כלומר, ההבדל ביניהם הוא לא משמעותי. עכשיו אנחנו מגיעים לשלב הבא. אז למה בחצי הראשון של המזמור הוא מדבר על השם בנסתר, ובחצי השני הוא מדבר על השם כנוכח? מה התוכן שמתבטא בכל מחצית ושהמסגרת הלשונית הזאת מתאימה לו? זאת השאלה הבאה. מזה התחלנו מתופעה סגנונית אובייקטיבית, אי אפשר להכחיש אותה. עכשיו אנחנו שואלים על משמעותה. אז עכשיו אנחנו באמת רוצים להתבונן מה ההבדל התוכני בין שתי המחציות. אחרי שהגדרנו את שתיהן באופן סגנוני אובייקטיבי, אנחנו שואלים מה ההבדל בין שתי המחציות. נו, אז תגידו מה ההבדל בלי קשר לשאלה הקודמת, למה זה גוף שני וזה גוף שלישי. מה, האם אתם רואים הבדל בין שתי המחציות, כן או לא? חיבוטי נפש. הדבר האחרון שהייתי אומר על המחצית הראשונה של המזמור. אם יש חיבוטי נפש, מילה יפה אגב, הייתי מייחס אותה לחצי השני דווקא. כן, אז מה ההבדל בין החצי הראשון לחצי השני מבחינת התוכן הגלוי? כן, בכל רם.
בחצי הראשון הוא פותח והשם הוא שלף, בחצי השני הוא מבוחן
מהאויבים שרוצים אחריו. זה לא, כן, אני אחזור על דבריך, זה פשוט לא יאומן. אם עלי היינו יודעים את המזמור הזה בעל פה וליבנו היה גס בו, אז לא היה צריך לשאול את השאלה. זה כל כך בולט שהמזמור הזה משקף שני מצבי נפש שונים לחלוטין, שתי עמדות דתיות של אדם ביחס לאלוקים, עמדות שונות לחלוטין. זה כל כך בולט במזמור, תשימו לב. החצי הראשון של המזמור מביע ביטחון, עוצמה וביטחון שאין כדוגמתם כמעט בתנ"ך. ביטחון מוחלט באלוקים שאין בו שום פקפוק ושום חיבוטי נפש. זה לא שהוא עוצם את עיניו מלראות את הסכנות שהעולם צופן לו. יש סכנות, יש מלחמות, יש אויבים, אבל ברור לחלוטין שהם לא יצליחו, כי השם לא ייתן להם, כי השם הוא אורי ואישי, ואין לי ממי לפחד, ואין לי ממי לרע. וכשהם ינסו, הם ייכשלו, הם מכשלו ונפלו. אני רק דבר אחד רוצה, קרבת אלוהים לי טוב. אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש, שבתי בבית השם. שבתי בבית השם כולל גם שביום רעה יצפנני בסוכו, יסתירני בסתר העולו, בצור ירוממני. אבל אין שום ספק שהשם ימלא את משלתי. הוא אומר, אחת שאלתי, ברור לו לחלוטין שהשם אכן יעשה את מה שהוא שואל. איפה הברור הזה בא לידי ביטוי בפסוק? לא, לא, זה פסוק כבר. ואתה ירום ראשי על הידי סביבותיי. לאיזה בקשה בדיוק מתקשר ירום ראשי על הידי סביבותיי? בצור ירוממני. ואתה, אני כבר אוהב ובטוח וכבר לנגד העיניים איך הוא מרומם את ראשי על הידי סביבותיי. מה נשאר לי לעשות? לזבוח באוהלו זבחי תרועה, לשיר ולזמר להשם. שמחה, תרועה, ביטחון מוחלט. שום נדנוד נפשי אין פה בחלק הזה של המזמור. מה קורה בחצי השני של המזמור? ההסך הגמור. חרדה, תחושת הסתר פנים, חוסר אונים, אי ביטחון. ממש רגע שפוך מהרגע של החצי הראשון של המזמור. תראו את ההבדל בין פסוק ו' לפסוק ז', ששם נמצא קו התפר. בפסוק ו' השירה והזמרה להשם, תרועה, זבחי תרועה, קולות של שמחה. וכבר בפסוק ז' נפילה כזאת, שמע אדוני קולי אקרא, וחונני וענני. מי מתפלל ככה? חונני וענני. שמע את קולי, שמע קולנו השם אלוהינו. אני מבקש את פניך. אל תסתר פניך ממני. מי אומר אל תסתר פניך ממני? מישהו שחש הסתר פנים. אל תס באף עבדך. מה זה אף? כעס. איפה? דיברנו על כעס עד היום. פתאום כבר יש חשש שהשם יעניש אותו בכעס, והוא מתחנן, אל תעניש אותי. עזור לי, עזרתי היית, עזור לי. אל תקשני ואל תעזבני. מי אומר אל תקשני ואל תעזבני? מי שחש שהוא נטוש ועזוב? הרגע שהוא אמר, שני חלקי המזמור מבטאים את ההפך זה מזה. את רגש הביטחון במחצית הראשונה, הביטחון המוחלט, לעומת החרדה ואת תחושת הסתר הפנים של המחצית השנייה. איך אפשר לראות את זה? עכשיו אנחנו שואלים איך זה קשור להבחנה הסגנונית שנוכחנו בה לאל. כלומר, זה נראה במבט ראשון איתך מסתברה, שבחצי הראשון שהוא דבוק בביטחון, אז היה צריך להיות גוף נוכח, גוף שני. ובחצי השני של תחושת הסתר פנים היה צריך להיות גוף שלישי, אבל זה איתך. מה יש לנו לומר על כך? כן, אבל תצעק.
דווקא הביטחון נותן איזשהו
ריחוק
שאני
תחת מעטה.
כשאני
זקוק,
אני מגייס את
עצמי באופן יותר כזו. תשובתך יפה, אני מיד נחזור עליה חוץ מלפעמים. תמיד ככה. איך? נכון. התופעה הזאת חוזרת בהרבה מאוד מזמורי תהילים, ולא רק בהם. עד שירת ימי הביניים אתה יכול לראות את זה. האדם השלם איננו חש צורך לפנות אל השם כנוכח. די לו בתחושה שהשם נמצא ברקע, בסתר. שומר עליו, משגיח עליו, הכל בסדר. הוא לא צריך לפנות אל השם כי השם נמצא איתו בתודעה ברקע. לעומת זאת, האדם המצוי במצוקה נפשית, במצוקה גשמית, לא משנה, הוא פונה אל השם כנוכח כי הוא רוצה שהשם יופיע וייצור איתו קשר וזיקה ישירה. דווקא. העמיד אותנו על הדבר הזה בספר תהילים לודוויג שטראוס, אריאל לודוויג שטראוס, שדיברתי עליו בשיעור בשנה שעברה או לפני שנתיים, אני זוכר, חלוץ מנתחי ספר תהילים בניתוחים ספרותיים. הראשון לפחות בשפה העברית שעסק בניתוח ספרותי של מזמורי תהילים. הוא כתב מאמר קצר ונפלא על מזמור כ"ג, שאנחנו כולנו מכירים אותו. אדוני רועי לא יחסר, בנאות דשא ירביצני, על מי מנוחות ינעלני, נפשי ישובב ינחני במעגלי צדק למען שמו. איך המצב של המדבר במזמור? עושר, שלווה, כל טוב, והשם נסתר. הוא רועי, ירביצני, ינעלני, הוא. וכאן בא השינוי המכריע במזמור. גם כי אלך בגי צלמרת, לא יירא רע, כי אתה עמדי, שבתך ומשענתך, המה ינחמוני. פתאום הוא עובר לגוף שני, אתה. למה? כי הוא בגי צלמרת. הוא במקום חשוך בסכנת חיים, ואז הוא פונה אל השם אתה, כי אתה עמדי. את הדבר הזה, את כל זה אני מבין מתוך מאמרו של אריאל לודוויג שטראוס, ושם הוא מעריך וכותב באמת שזה לא מיוחד למזמור כ"ג, זה דבר כללי בספר תהילים ולא רק בו, המעבר מנוכח למסתר או ממסתר לנוכח. עכשיו, זה לא ביקורת מה שאנחנו אומרים, זה לא ביקורת על האדם שכשטוב לו אז השם מסתר וכשרע לו אז השם נוכח. זאת החוקיות הפסיכולוגית שאין לערער אותה, שכשהטוב לנו אז אנחנו קשורים אל השם, אבל די לנו בידיעה שהוא נמצא, אנחנו לא זקוקים לקשר ישיר בלתי אמצעי, וכשרע לנו אנחנו כן מתאמצים וזקוקים לקשר בלתי אמצעי, לקשר ישיר עם הקדוש ברוך הוא. ככה ככה אנחנו בנויים, ואין בזה ביקורת, אנחנו לא באים כאן להפוך את היוצרות. כן, בכל רמה.
אפשר להציע חלוקת תשמית
את הבנת למה שאלתי אותך? עכשיו, לא הבנת, כי זה סותר את כל מה שאמרנו. אם תחנה ופועל יוצא וזה, אבל לא,
אתה יודע מה,
טוב, אני מצטער, יש שמרד, מתחולל שמרד בסוף. ברשותך אני כמובן אמשיך בדרכי, אני צריך לשמוע את דרכך בצורה יותר מסודרת, לא במסגרת השיעור. כן, בדף שקיבלתם, אגב, נמצא מזמור מחולק לשתי מחציות, המבנה של המזמור. אין כאן, רק כך צריך לתת את המזמור כדי לראות את תוכנית העבודה שעל פיה הוא בנוי. בואו נשווה רגע, כדי להמחיש את ההבדל בין שתי המחציות, בואו נשווה, מתי השיעור הזה נגמר? 1:30. בואו נשווה את ביטויי השלילה בכל אחת מן המחציות. ביטויי השלילה במחצית הראשונה של המזמור, ביטוי שלילה ראשון, ממי עירה, שפירושו לא עירה מאף אחד. ביטוי השלילה השני, ממי יפחד. ביטוי השלילה השלישי, פסוק ג', לא עירה ליבי. שיטתי. ממי רע, ממי אפחד, לא ירע ליבי. אלה שלושת ביטויי השלילה במחצית הראשונה. ביטויי השלילה במחצית השנייה, אל תסתר פניך ממני. אחת. שתיים, אל תת באף עבדך. שלוש, אל תתשני. ארבע, ואל תעזבני. יש עוד? ויודבט, אל תתנני בנפש שרי. זה ממחיש לכם את ההבדל בין שתי המחציות. המחצית הראשונה, השלילה היא במשפטי חיווי, והיא מבטאת את הביטחון המוחלט. לא עירה, לא יפחד, לא עירה ליבי. במחצית השנייה, כל ביטויי השלילה הם בתחום הבקשה, התפילה. אל תעשה לי כך, אל תעשה לי, אל תתשה לי, אל תעזבני, אל תתנה לי בנפש צרי. וזה מבטא כמובן את חוסר הביטחון, זה מבטא את החרדה, זה מבטא את תחושת הסתר הפנים, ומכוח כל אלה באה סדרה של חמש בקשות, על ועל. גם במחצית השנייה יש הצהרה אחת של ביטחון או אמונה. איפה היא נמצאת? בפסוק האחרון שלה. לולא האמנתי. צא וראה מה בין הבעת הביטחון שבראש המזמור להבעת הביטחון שבסופו. בראש המזמור, אדוני אורי ואישי, ממי עירה, אדוני מעוז חיי, ממי אפחד. בסוף המזמור, לולי האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים, שלוש נקודות, משפט תנאי, מהוסף. כלומר, יש בסוף איזה ביטחון, אבל זה ביטחון במשהו שלא קיים עדיין, בניגוד להתחלת המזמור. השם הורי ואישי זה כבר עכשיו, השם הורי ואישי. ולעומת זאת, האמונה שמובעת במחצית השנייה היא על שם העתיד, זה במשפט מסובך מאוד. אין אופציה, כי אני מאמין שיהיה, כי אם לולא כן, כבר אין לי קיום, אבל זה משהו אחר לגמרי. נוכל לנסח את הדברים שאמרנו גם בדרך שונה. בחצי הראשון של המזמור, השם מאיר פניו לאדם, השם אורי ואישי. ומה האדם עושה? מה הוא עושה ביחס בינו לבין השם? הוא פסיבי לחלוטין. הפעולה האקטיבית היחידה שיש במחצית הראשונה של המזמור, מה היא? איך? פעולה אקטיבית? לצטט. הוא זובח באוהלו דבחי תרועה, והשיר הזה אמרה להשם. זה הפעולה האקטיבית היחידה שמופיעה בפסוק האחרון של המחצית הזאת. נוכל להשתמש בפסוק משיר השירים כדי לבטא את היחס בין האדם לאלוקים במחצית הראשונה. דודי לי, ואני לא. דודי לי, זה כל החצי הראשון כמעט של המזמור. השם אורי ואישי, השם עושה לי את כל הטובות, מציל אותי מכל הסכנות, מסתיר אותי, פודה אותי וכו', נותן לי ניצחון. הוא אפילו, אגב, כשהוא מדבר על האויבים, הוא לא לוחם בהם. השם נותן לו את הניצחון כשהוא יושב בסוכה, באוהל או בצור. ואתה ירום ראש אלוהי צבאי, הוא לא עושה כלום. השם מאיר את חייו של האדם, השם מסייע בידיו והוא פסיד. דודי לי. בפסוק האחרון, כדי שתהיה איזה הדדיות, אז גם אני לא. מה אני לא? אני אז בחד זבחי תרועה שירה וזמרה להשם. עכשיו נבחן את המחצית השנייה של המזמור ונראה תמונה פראית. לאורך כל המחצית השנייה, האדם פועל ומבקש ומייחל לראות את השם, לזכות באור פניו. כלומר, איזה פסוק מספר של שירים ניתן פה? אני לדודי, שמע את קולי, אל תסתר פניך ממני, אני כל כך רוצה בקרבתך, כל כך רוצה שתתגלה לעיניי. אני לדודי. ובפסוק האחרון של המחצית הזאת בא מה? ודודי לי. אני לדודי כל המחצית, ודודי לי בפסוק האחרון. איזה פסוק? לולא אמרתי לראות בטוב השם בארץ חיים. כלומר, המחצית הראשונה מעצבת את דודי לי ואני לא, המחצית השנייה את אני לדודי ודודי לי, אבל לא בפרופורציות שוות. כלומר, המחצית הראשונה היא בעיקרה דודי לי, ורק בסוף ואני לא. המחצית השנייה בעיקרה היא אני לדודי, רק בפסוק האחרון ודודי לי. זה יוצר גם איזה מבנה, מעין מבנה חייסתי לשני חלקי המזמור. תראו, עכשיו נשאלת שאלה ממש הפוכה מכל מה ששאלנו. ההבדל בין שני חלקי המזמור הוא כל כך תהומי, שאתה שואל את עצמך, האם זה מזמור אחד בכלל? אולי זה שני חלקים של שני מזמורים, כי מה? שני החלקים מבטאים את ההפך הגמור, את המצב הנפשי והרוחני והדתי, ההפך בצורה הפוכה ממש זה מזה. אז אולי לפנינו בעצם שני מזמורים?
דוד בא ללמד אותנו איך אדם צריך להתייחס לקדוש
ברוך הוא
בעת צרה. קודם כל, להאמין שהשם יעזור לו. זה דבר היסודי, ואחר כך,
מיד.
מאמין, אז הוא משתלב. ולכן בסוף,
לולא האמנתי לראות... אוקיי, אני מסכים, אבל אנחנו צריכים ככה לארגן את זה. קודם כל אני אומר, באמת צריך להוכיח את אחדות המזמור, כי יש לנו מזמורים בספר תהילים, שהם מופיעים בספר כמזמור אחד, ובעצם חזר אומרים לנו עליהם של שני מזמורים, ויש לנו גם ההפך. מזמורים שבאים בספר כשני מזמורים, וברור לחלוטין שזה מזמור אחד. הדוגמה המפורסמת ביותר זה מזמור מ"ב ומ"ג, שזה מזמור אחד. כלומר, זה לא בלתי אפשרי שנצטרפו פה שני מזמורים. אחד הוא מפסוק א' עד ו', ואחד הוא מפסוק ז' עד י' א'. לא בלתי אפשרי. תראו, האמת היא שאחרי כל מה שדיברנו על ההיפוך, תמונת הראי בין שתי המחציות, היפוך זה מסגרת ספרותית, זה מעיד דווקא לאחדות. כן? אחרי שראינו את ביטויי השלילה במחצית הראשונה לעומת ביטויי השלילה במחצית השנייה, זה לא מקרי. חוץ מזה, ניתן להצביע על קשרים לשוניים לא מעטים בין החצי הראשון של המזמור לחצי השני. למשל, ישעי ככינוי לקדוש ברוך הוא זה מילה נדירה. וראה זה פלא, היא מופיעה פעמיים במזמור. בפסוק א', השם אורי וישעי, ובפסוק ת', אל תעזבני אלוהי ישעי. צריך אבל גם לראות את ההבדל בין הפסוקים. הפסוק השם אורי וישעי מציין עובדה. הפסוק אל תעזבני אלוהי אישי מבטא משאלה, כי זה ההבדל העקרוני בין שתי המחציות. המילה קצרים מופיעה גם היא בשתי המחציות. בפסוק ב', שרי ואויבי לי הם כשלו ונפלו. בפסוק י' ב', אל תתנני בנפש שרי. ושוב ההבדל, במחצית הראשונה המילה צרי משובצת בקביעה, קביעה עובדתית. המילה צרי בחצי השני של המזמור משובצת בתוך משאלה, אל תתנני בנפש צרי. השורש קום מופיע בשתי המחציות. בפסוק ג', אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. יש אפשרות של מלחמה, יש, אבל אין לי חשש מפניה. לעומת זאת, בפסוק י' ב', הוא אומר, כי קמו בי ידי שקר מפי החמאס. ותקומתם של ידי השקר האלה היא עובדה. המלחמה במחצית הראשונה היא אפשרות. ידי שקר שקמו בי, זאת עובדה קיימת. והפועל בקש, נשים לב, אחת שאלתי בפסוק ד', אחת שאלתי מאת אדוני אותה אבקש. לעומת פסוק ח', את פניך אדוני אבקש. הפסוקים האלה דומים, כי מה הוא מבקש בחצי הראשון של המזמור? שבתי בבית השם כל ימי חיי לחזות בנועם השם. אז זה דומה מאוד למה שהוא אומר, את פניך השם אבקש. ובכל זאת יש הבדל. קרבת אלוהים בחצי הראשון של המזמור היא לשבת בבית השם. קרבת אלוהים שמבקש אותו המשורר בחצי השני של המזמור, זה קשר ישיר לפני השם. את פניך אבקש. לא שבתי בביתך, או בבית השם, אלא את פניך השם אבקש. השורש סתו, סתר. המילה סתר מופיעה גם היא פעמיים בחצי הראשון ובחצי השני. בחצי הראשון ביום ראה פסוק ה', ביום ראה יסתירני בסתר אוהלו. לעומת פסוק ת', אל תסתר פניך ממני. כל המילים, כל הצמדים שהבאנו, הם מגלים קשר סגנוני מצד אחד, אבל מאידך כל צמד פסוקים מגלה לך מה ההבדל בין המחצית הראשונה לבין המחצית השנייה. ויש עוד ראיות, אולי נוסיף עוד ראיה אחת. כמה פעמים מופיע שם השם במחצית הראשונה של המזמור? אני שומע כל מיני מספרים והתשובה הנכונה היא 6. אבל זה לא רק שזה מופיע 6 פעמים, אלא המילה הראשונה במחצית הראשונה היא השם, והמילה האחרונה היא גם השם. כן? ובאמצע עוד 4 פעמים. כמה פעמים מופיע שם השם במחצית השנייה, כולל השם אלוקים, לא רק שם הוויה? גם 6. 6. גם פה הפתיחה היא שמה השם, והסיום הוא בטוב השם. עכשיו, זה גם איזה דבר מעניין. אז מה עם מילה מנחה שחוזרת 7 פעמים? התשובה היא בפסוק האחרון כמובן. הפסוק האחרון שהוא, יש בו כסילות, הכסילות בו היא ניכרת. קווה אל השם, קווה אל השם. כן? הוא באמת פסוק שבא להשלים גם את המחצית הראשונה וגם את המחצית השנייה. וכוונתו של הפסוק הזה היא כך: קווה אל השם כאשר אתה בשלווה ובתחושת ביטחון, כמו במחצית הראשונה, חזק ויאמץ ליבך וקווה אל השם גם כשאתה נמצא בחרדה או בחרדת נטישה ובתחושת הסתר פנים, כמו במחצית השנייה. גם כך קווה אל השם וגם כך קווה אל השם. אז הפסוק הזה באמת בא לסגור את כל שתי המחציות ומשלים את תופעת של השם ל7 בכל מחצית. אם אני צודק, אני לא בטוח שאני צודק, אז יש לפנינו פה תוכנית מאוד ברורה ומשוכללת של מידע על אחדות המזמור. עכשיו אנחנו שואלים שוב, אז מה האחדות הפנימית בין שני חלקי המזמור? אתם יודעים, אם המזמור היה מסודר הפוך, הייתי אומר שמה שמאחד את שני חלקי המזמור זה סיפור, הסיפור הרקע. מהו סיפור הרקע? היו אויבים, הייתה סכנה גדולה, האדם הרגיש חרדה גדולה, התפעל אל השם מעומק ליבו שהשם לא יסתיר את פניו, ואז באמצע בין שני חלקי המזמור קרה משהו. מה קרה? מה? לא שומע. הצלה, השם הציל אותו, שמע הציל אותו. ואז באה מחצית השנייה של המזמור להביע את הביטחון בהשם מכאן ואילך. כלומר, אנחנו יכולים לחבר את זה סיפור רקע, אבל זה הפוך אצלנו. זה לא כך. אתם יכולים לראות במזמור כסחת, שבאמת הוא בנוי משתי מחציות במות, אבל על פי הסדר שם, שקודם הוא מבטא תחושת פחד וחרדה, ואחר כך הוא מבטא תחושת ביטחון, כי באמצע באמת הוא ניצל מאויביו. אבל אצלנו הסדר הפוך, קודם ביטחון ואחר כך חרדה. מה פשר הסדר הזה? הרבה פרשנים שהרגישו בבעיה ניסו לעשות הרמוניזציה לשני חלקי המזמור בדרכים שונות, בחוקות כולן. לפי עניות דעתי, אין צורך ליצור הרמוניזציה מלאכותית, אלא יש צורך לומר שהמזמור מבטא את השניות בחיי האדם, את האופי הכפול של יחס האדם לאלוקים, הבא לידי ביטוי בחיי כל אדם ואדם. ומכאן שתי המחציות של המזמור. כלומר, זה הנושא של המזמור בעצם. הנושא של המזמור הוא יחס האדם לאלוקים בשלוותו, בביטחונו, ויחס האדם לאלוקים בחרדתו, בתחושת הנטישה שיש בו. זה שני יחסים שונים. כאן האלוקים נמצא בסתר, כאן האלוהים ניצב כנוכח. אלה שני מצבי חיים, שני מצבים רוחניים ודתיים שונים מאוד. זה קווה אל השם במצב א', חזק ויאמץ לידך, זה קווה אל השם גם במצב ב'. יתרה מזאת, מבחינת המבנה הנפשי של האדם, הפסיכולוגי, ואולי גם מבחינת סדר החיים של היצור האנושי, האדם זקוק קודם כל למחצית הראשונה, כך מתחילים חייו, כשהוא צעיר, הוא מלא ביטחון ומלא עוצמה, והשם הורי ואישי, וכשהוא מזדקן, או כשעוברות עליו חוויות חיים קשות, הוא פונה אל השם ואומר, שמע השם קולי אקרא וכונני וענני. זה סדר החיים של האדם. בקטע ש... כשהוא מסיים, עומדים לי על ראש, בקטע שנמצא בצילום שלפניכם, הבאתי ציטוט של הרב סולובייצ'יק ממאמרו מה דודך מדוד על ההבחנה בין ראש השנה ליום הכיפורים. ההבחנה שהרב סולובייצ'יק עושה בין ראש השנה ליום הכיפורים, שהרי שניהם ימי דין ורחמים, אז מה הגדל ביניהם? תקראו את זה, לא עכשיו, ותראו שזה ממש מפליא איך הוא מבחין ביניהם את ההבחנה של מזמור כפזיים. הוא לא נזקק במילה אחת למזמור כפזיים, וכנראה שהמזמור הזה גם לא עמד כלל בתודעתו. אבל הוא מגדיר את ראש השנה ואת ההבדל בין ראש השנה ליום כיפור בדיוק כפי שהגדרנו את ההבדל בין המחצית הראשונה למחצית השנייה של המזמור. ועל כן אין אנחנו מופתעים מכך שמדרש תהילים אומר, השם אורי ואישים, אורי בראש השנה שהוא יום הדין, ואישי ביום הכיפורים שנאמר והוציא כתנו וכו'. וממילא אנחנו מבינים היטב מדוע המזמור הזה אומץ לפי מנהג האשכנזים לאומרו בחודש אלול ובין ראש השנה לבין יום הכיפורים. זה מובן מאוד.
עצם הנוכחות, אנחנו מתפללים כאן מנחה, נתפלל כאן באזור הזה מנחה, נשים שרוצים